שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל לשד הראל. בתוכנית שלנו היום נדבר על נקודת החופש שבאדם, אחד המאמרים היפים ביותר שכתב בעל הסולם הרב יהודה אשלג בשנות ה-30, זה מאמר החירות. ניגע בכמה נקודות מתוכו בדרכנו אל חיים חדשים. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון.
אנחנו רואים שמקובל כאן עוסק בוחר לעסוק בנושא שנקרא חירות, שזה נושא בכלל לא פשוט אם אנחנו נכנסים לעומק. למי מיועדים המאמרים האלה? מה המטרה שלהם?
קודם כל להסביר לאדם הרגיל על ידי מה אנחנו מתקדמים לעומת דרגת חי. כי לפי הטבע שלנו, לפי הגוף שלנו, אנחנו שייכים לחי. הגוף שלנו זה כמו החיות, כן? וחוץ מזה, יש לנו בתוכנו מוח ולב, הרגשה והבנה, שכל ורגש, שהם מתפתחים בצורה מיוחדת מאוד, מהירה. וההתפתחות הזאת היא מקנה לנו ממש ייחודיות מיוחדת, שאנחנו בונים את העולם השלם ממש, משפחה, מקום עבודה, חברה, כל מיני דברים. אנחנו יצורים מיוחדים, אנחנו לא חיות, שחיות הן מתקיימות לפי התוכנה מה שיש בהן מצד הטבע, ופרה של היום ופרה מלפני 5,000 שנה זה אותה פרה. זהו. האדם לא, שהאדם שבאנו, לא הגוף שלנו, שכמעט ולא השתנה, אלא האדם שבאנו מאוד מאוד משתנה. וכאן, בתוך האבולוציה שלנו הפנימית, רגשית, שכלית, אנחנו יכולים לשאול, אנחנו מתפתחים בצורה חופשית או לא? אז אם אנחנו נתעמק בזאת, בתהליך הזה, אנחנו בסופו של דבר נרגיש שאין בזה שום דבר חופשי. שאפילו עשינו מלחמות כדי לצאת לעבדות, לחירות יחסית, מברגניות לקפיטליזם, מקפיטליזם למה שיש לנו היום, עד הרגע האחרון שאנחנו קיימים, אין בזה שום דבר חופשי. אנחנו בסך הכל מתפעלים, נפעלים, על ידי כוחות הטבע שמפעילים אותנו, ושהם משתנים הכוחות הטבע שמפעילים אותנו. מאיפה? זה כבר שאלה אחרת. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו משתנים, ורוצים או לא רוצים, השינוי זה עובר עלינו, ולפי השינויים האלה שאנחנו משתנים, אנחנו קובעים כללים חדשים בחברה שלנו, ביחסים בינינו, איך לבנות בית, משפחה, מקום עבודה, אישיות האדם עצמו, וכן הלאה וכן הלאה. וכאן בא נכן המקובל, הגדול במאה ה-20, בכלל, אני לא רואה כמוהו במשך ההיסטוריה האנושית, ולפחות כלפינו משהו מתגלה, ומסביר לנו מה זה מושג החירות.
סיכום שלי לדברים זה שבעל הסולם כתב את מאמר החירות כדי להסביר לנו על ידי מה אנחנו מתפתחים כבני אדם. שם המאמר הוא מאמר החירות, ובמאמר הוא מברר את המושג או את המצב של עבדות. עבדות שהיא לא בהכרח עבדות עם כבלים חיצוניים, אלא עבדות מבפנים. בואו נראה את הקטע הבא.
לא בדומם ולא בצומח ולא בחי ולא במין האדם שעל פני האדמה, אין מושג החירות בכלל, כי כולם נמצאים ברצון לקבל שלנו.
שזה מה?
שזה רצון ליהנות. ורצון ליהנות הוא ב-100% שולט בכל אחד. שאפילו אני מתנגד לרצון ליהנות, אני גם כן נפעל על ידי רצון ליהנות, להתנגד לרצון ליהנות.
שזה התענוג שלי.
כן, זהו. וכאן אין מה לעשות. אנחנו נמצאים בתוך הטבע הזה. ולכן אין כאן שום חירות, אלא עבדות המוחלטת לחוק הזה שבו אנחנו נמצאים.
אוקיי, אז למה סיפרת את זה בהקשר של ההירות?
כי מקובל כותב על חירות, הוא מתכוון שאנחנו כן יכולים להכיר שאנחנו נמצאים ברצון לקבל בהטבע שלנו בתוכנה שמחייבת אותנו לפעול רק כדי להרגיע את היצר שלנו, למלות אותו.
איזה יצר?
ליהנות. ליהנות. זה מה שאני רוצה.
מה רע בזה?
אנחנו לא מדברים על רע או על הטוב, אנחנו מדברים עכשיו על תוכנה.
הפתיחה הזאת של מי אני, שאני בנוי מתוכנת הפעלה של רצון להנות,
כן.
היא איזשהו יסוד בהבנה בדרך אל אותה הירות שהוא רואה, המקובל?
כן, קודם כל להבין שאנחנו נמצאים כאן בעבדות. בעבדות מאוד מאוד ארמומית, שסוגרת אותנו ב-100%, לא ב-99 או משהו, ב-100%. כן? והעבדות הזאת היא לא שואלת אותנו, אנחנו רוצים או לא רוצים. אנחנו פשוט בזה נמצאים. אפילו אין לנו אפשרות לשאול. מי הבעל הבית? מי האדון שלי? אין, אני לא רואה אותו, אני לא מגלה אותו.
כל אחד נראה לו שהוא הבעל הבית.
מי?
אנשים זה מה שהם ככה מרגישים, שכל אחד הוא הבעל הבית של עצמו.
זה מתוך זה שהאדון האמיתי הוא נסתר. ואז אני חושב שאני חופשי. אז מה אני חופשי? חופשי לשרת להטבע שלי. ב-100%. זאת אומרת, מה שאני רוצה, לקום בבוקר וליהנות מהחיים ולנסוע ולבלות ולאכול טוב ותותתתתת, אלף דברים לעשות. אני לא מרגיש שכל הדברים האלה הם באים כפקודות מהאדון שלי, ואני חייב למלות אותם. תראי איזה ארמומיות מיוחדת יש מצד הטבע או אלוקים, לא חשוב מי, שכך שולח לפקודות כאילו שאני רוצה אותם, ואני מקיים.
שולח לי פקודות כאילו שאני רוצה אותם ואני מקיים. ואז אני מרגיש שלהיות חופשי זה לעשות מה שבא לי. מאיפה בא לי מה שבא לי? בואו נלך לקטע הבא. הקטע הבא מנסה להבין למה בעל הסולם כותב על עבדות במאמר ההירות. בבקשה.
למה הוא כותב על זה בכלל? למה זה בכלל עניין?
הוא כותב על זה כדי שאנחנו נכיר את האמת. מי שמסוגל לקרוא, מי שמסוגל לפתוח את המאמר, אז הוא מתחיל לראות שהוא נמצא באמת בעבדות ארמומית, שכל החיים שלי הם מכורים לאיזה אדון שעושה ממנו בכל רגע בחיים כל מה שהוא רוצה, בצורה כזאת שאתה מחויב לקיים מה שהוא נותן לך, ולא נשאר לך רגע אחד חופשי מזה. זה נקרא שאתה מתחיל להכיר מלאך המוות. שהאדון הזה, אתה מתחיל להגיד, זה המוות שלי. כי הוא נתן לי חיים, אבל משעבד אותי ב-100% במשך כל החיים. מה עליי לעשות? מרגע זה והלאה כבר מתחיל להתעורר בך אדם החופשי. ואז אתה שואל, אז איך אני יכול להתפטר מהעבדות הזאת במוח ובלב, מבפנים, שאני כך בנוי? איך אני יכול להוציא אותו מעצמי ולהישאר ריק מאותו רוח הנורא הזה ששולט בי? אז אם אדם מתחיל כך להרגיש, כבר הוא נמצא בתחילת הדרך.
אז ככה, אם הבנתי אותך נכון, אז הוא רוצה בעצם לפתוח לנו את העיניים. הוא רוצה להגיד לנו ככה, תראו.
לכן רק המקובל יכול לכתוב מאמר חירות.
ובעצם הוא אומר לנו, תראו, אתם חיים בסוג של אשליה. תפתחו את העיניים ותראו מה קורה כאן, מה קורה כאן באמת. וזה גם יעורר בכם את אותו אדם חופשי, שכרגע הוא בעצם כבול בתוך איזו מעטפת שקרית כזאת, שלא מראה לו את האמת.
שהיא ממלאה אותו עד הסוף, המערכת הזאת השקרית. אין לו שום דבר. ופתאום מתגלה לו איזושהי נקודת החופש מהמערכת, שנקראת נקודה שבלב. שממנה הוא יכול לבקר את המערכת ולהגיד, ב-100% אני נשלט.
ב-100% אני נשלט על ידי תוכנה מסוימת, ויכול להיות שיש אפשרות לשדרג לתוכנה אחרת. בואו נראה את הקטע הבא.
בעל הסולם ככה, בהמשך המאמר, מדבר על זה שבעצם החופש הוא סוג של בסיס לחיים. שיש איזשהו, אתה יכול להסביר את זה, מה זאת אומרת שהחופש הוא בסיס לחיים? שאין, בעצם שהטבע...
אם אנחנו מתנתקים מהתוכנה הזאת שמפעילה אותנו על ידי תענוגים, אנחנו מתעלים למצב שנקרא חופש, דרגת בינה, לא חשוב איך לקרוא לזה בינתיים, ואז אנחנו יכולים להתחיל לקבוע ממה אני רוצה לחיות, ליהנות, לא מתענוגים שמביאים לי התוכנה הזאת בתוך הרצון לקבל שלי, בתוך החומרה שלי, אלא אני רוצה לסדר את החומרה שלי, רצון לקבל, על ידי תוכנה חדשה, שאני רוצה להיות למעלה מלהיות מחור לרצון לקבל, לרצון ליהנות. אני רוצה להתעלות למעלה ממנו.
אני לא מחליפה כאן תוכנה בתוכנה, אז מה יצא לי?
מחליף תוכנה בתוכנה אחרת, אבל בתוכנה שאני מחליף, אני קובע, ותוכנה שלי היא שייכת לדרגה הבאה של הקיום, לתוכנת השפעה, ולא לתוכנת הקבלה.
מה זה אומר תוכנת השפעה בכמה מילים?
שאני קודם כל מתפטר מתוכנת הקבלה, אני לא תלוי בתענוגים, מה שנקרא שאני עושה צמצום, ואז כל התענוגים שלי אני מלמד את עצמי, אני קונה את היחס לתענוגים מסוג אחר. תענוגים של השפעה, של חיבור, ולא של קבלה. למה? כי זה שייך לבאמת אותו המתכנת שנתן לי את התוכנה הקודמת,
כן,
של קבלה, ועכשיו עוזר להתפטר ממנה ולהרכיב תוכנה של השפעה.
איך היא קשורה אליו? אל המתכנת הזה, אל הטבע.
זה קשורה אליו, כי גם הוא עובד עם התוכנה ההיא. ובשביל מה הוא עשה לי קודם את התוכנה ההפוכה? כדי שאני אכיר עד כמה שתוכנה השנייה, שזו תוכנה שלו, היא מעודפת, היא מיוחדת.
האם הדשים בוחרים בין תוכנות, בוחרים בין תכונות? תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.